אוקיי, שלום לך, רות קבסה אברמזון, מקווה שאמרתי את זה נכון.
הצלחת את שני שמות המשפחה, זה לא פשוט.
לא פשוט, את הקפדת על כך שנכתוב את זה ויעיית את זה נכון, אז אני ממש בזה. אוקיי, בקיצור, שלום לכולם, שלום, ברוכים הבאים ל... פודקאסט של ישראל מחר, יש לנו היום אורחת חשובה, רות קבסה אברמזון, שהיא אשת מנהל ציבורי, את תציגי את עצמך, את תציגי את כל התארים שלך, ראיתי שיש לך רשימה ארוכה ואני אשאיר את זה בשבילך, אני חייב לפתוח בהתנצלות, לקח לנו זמן להתגבר פה, נתקעת בדרכים, לא? הגעת ככה... בזמן שלא
הגעתי קצת ברגע האחרון, אבל אני חושבת שמה שעיכב אותנו בעיקר זה התקלה הטכנית הלא צפויה, ובוא נקווה שאני אצליח להתגבר עליה, כי אחרת יש מצב שנדפק לי המחשב.
הנה, הצלחת, אנחנו מדברים לכן מהטלפון שלך ולא מהמחשב, אז יסלחו לך, הצופים שלנו.
גם יוצא שאני מסתכלת עליך מלמעלה.
מלמעלה, כן, נו טוב,
זאת הזווית שיצאה.
אני אהיה השגריר הטורקי. אז בואי ניגש ישר לעניין. אז מה שסיכמנו לפני ש... מתי דיברנו? ביום ראשון אני חושב, או לא, דיברנו ביום שלישי? לפני שבוע.
אולי שני?
אולי שני, כן. בקיצור, אמרנו יאללה, בוא נעשה, היה נראה לנו שיש עניין לציבור לשמוע את אשר על לב שנינו, וסיכמנו... שנעשה מין פודקאסט דו-כיווני כזה, אני אשאל אותך כמה שאלות, את תשאלי אותי כמה שאלות, ונראה לאן זה יתגלגל. אז למי שלא יודע, אני את רות הכרתי בפאנל של ערוץ 14, שבו, לפחות עד יום שלישי, לפחות עד היום, הייתי מופיע כל יום שלישי בבוקר, אני אולי אפתיע אותך, רות, אבל... לא יודע לכמה זמן, אבל ביקשו ממני לא להגיע בשלב זה, כנראה כתוצאה מהפיצוץ שהיה לפני שבוע, אז דרך ערוץ 14 כבר לא ניפגש, אז הנה אנחנו כאן בפודקאסט של ישראל מחר.
וואו, לא ידעתי, למרות שאני מתקשה להאמין שזה משהו קבוע, אני מאמינה שעוד ניפגש שם.
את יודעת, הגישה שלי בעניין הזה היא מאוד... איך נאמר, אמונית, כל מן דוד רחמנה לתו אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, אני במבט לאחור ממרום 61 שנותיי, כן, גיליתי מה שאמר מלכנו דוד, שבטך ומשענתך עם הינחמוני, כן, בתהילים, זה מה זה נכון, כשאתה חושב שאתה מקבל מכה, עם אותו מקל שקיבלת איתו מכה, הקדוש ברוך הוא בעצם מנחה אותך, הוא או נותן לך להישען עליו כמקל משענת, או כמקל חובלים, אבל זה אותו מקל, וכשנדמה לך שמשהו רע, בסוף נדבר לך שהוא טוב, ולפעמים גם להפך. כשאתה לא משיג תקציב לעשות משהו שנראה לך נורא נורא חשוב, אז כנראה ש... לא היית צריך לעשות אותו וטוב, שלא עשית אותו ולהפך, בקיצור, זה כך, ואולי בעצם מתאימה לי ההפסקה הזו מהשידורים בערוץ 14, זה כל סוגריים קטנות שכאלו.
אתה גם לא יודע, זה גם יכול להיות שזה הפסקה בדיוק לשבוע, אין לך מושג.
יכול מאוד להיות.
אבל אני מאוד מסכימה עם התפוצה שלך.
מאוד יכול להיות, אני מאוד מאוד מעריך את ערוץ 14, באמת, אני חושב שערוץ 14 עשו מהפכה בתודעה הישראלית, אני חושב שהם יצרו מדורת שבט לרוב היהודי, מה שלא היה מעולם, כי רוב הציבור, מדורת השבט שלו זה החדשות, זה הטלוויזיה, זה חיים יבין שהיה פעם, אנשים לא זוכרים, הפעם זה היה היחיד ש... החיוך שלו, או הפרצוף שהוא עושה למישהו, קובע את גורלו לנצח, כן? כי זה מדורת השבט, הוא קובע את החושבים דרכו. אז אחר כך בהמשך נוצרו, אני זוכר שכשהקמתי את זו ארצנו, אז הצלחנו לחסום את כל המדינה, בתגובה להסכמי אוסלו, זה היה לפני 30 שנה בדיוק, וחיים יבין דיווח בלית ברירה, כי עד אז לא היה דיווח בכלל. אז אנשים בכלל לא ידעו שהם קיימים, תארי לך שאין ערוץ 14 ואין שום דבר, רק ערוץ אחד, שזה אותו שמאל, אותו אותה גישה שיש בערוצים הללו היום, אבל רק אחד, אין שום תחליף, ואין אינטרנט, ואין רשתות חברתיות, ואין כלום, כדי להבין שיש מציאות מחוץ למסך הזה, לא מדווחים עליך, ולא כלום, מתעלמים לחלוטין מהפגנות של מיליונים, ממש.
או מדווחים עליך
בפריימינג
מאוד
מסוים. אבל חיים יבין, לא הייתה ברירה, כי אנשים לא יצאו מהבתים, הכל היה חסום, אז חיים יבין דיווח בפתיחת המהדורה, אני לא אשכח את זה. ורק הפרצוף שלו, כשהוא אמר, המתנחלים, זו ארצנו, הודיעו המתנחלים, ככה הוא אמר, וראית רק מהפרצוף שלו, קבע את הכיוון, כן? מה אתה אמור לחשוב עליהם, ומה אתה אמור להבין על החוליגנים האלה, שעצרו את אוסלו ותהליך השלום, ואת האנשים הנפלאים האלה של אש"ף, שהבאנו אל תוככי ארצנו. טוב.
אז... אני אסיף בזכותך, בשבחו של ערוץ 14, ובכלל, בזכותה של מהפכת התקשורת שאנחנו חווים, שיש לה צדדים חיוביים, ויש לה גם צדדים פחות חיוביים בעיניי, כן, אבל ערוץ 14, אני חושבת, זה הפעם הראשונה שבן אדם כמוני יכול היה למצוא את עצמו על המסך. ואני מקבלת מהרבה אנשים, אני מסתובבת, אנשים באים ואומרים לי, תודה ותודה, שעכשיו אני כאילו, אתה יודע איך זה, אני הבורג הכי קטן בערוץ, אין לי שום מניות שם, בסך הכל פאנליסטית, אבל אנשים פשוט באים להגיד תודה, תודה שאתם קיימים, תודה שאתם משדרים, תודה שאתם מביאים את מה שיש לנו לומר, כי באמת אין מדורות שבט שמשדרות את התוכן הזה, ואני חושבת שאם היה ערוץ 14 בתקופת אוסלו ובתקופת ההתנתקות, יכול להיות שאולי היו קורות, יכול להיות שאולי היו קורות, ויכול להיות שהיו נעצרות קודם, וזה באמת, באמת ברכה מאוד גדולה שיש מי שנאבק על זה, וגם ברוך השם הצליח.
כן, בסופו של דבר זה כסף פרטי, ומי שהקים את זה, זכותו להחליט מי הוא רוצה שיהיה שם ומי שלא, ומבחינתי זה בסדר גמור, לא ניסיתי אפילו לשאול למה, ואם זה זמני או לא זמני, זה לא מעסיק אותי, ירצו, אני אחזור, לא ירצו, לא אחזור, ואנחנו ממשיכים מעלה, אז מצד אחד יש הרבה כבוד, מצד שני לא, לא, לא זה מה שיושיע, בסופו של דבר זה ערוץ תקשורת, זה לא התשובה, אלא אחד המכשירים על מנת להביא את התשובה, אני מניח בשלב שאת תשאלי אותי שאלות, אז אני אומר לך מה התשובה עצמה. בכל אופן, בואי, תספרי לנו קצת עלייך, רות, אנחנו בשלב שבו אני שואל אותך, אז בואי תתארי, מה פה הולך, מה הביא אותך אל הערוץ, מה שליחותך בעולמנו?
האמת שזה נורא פשוט, אין הרבה מה להרחיב, אני יהודיה, וזה פחות או יותר הדבר הכי חשוב להגיד עליי, וגם הדבר שכל הדברים נובעים ממנו. חוץ מזה, התוכניות שלי כשאני הגדולה זה להשתדל להיות בן אדם, כמה שיותר טוב, וגם זה נורא פשוט ונורא נורא מורכב. וחוץ מזה, עשיתי כל מיני דברים, ועברתי כל מיני תחנות בחיים שלי, אבל נראה לי שכולנו עברנו כל מיני תחנות, לא?
טוב, אז אני שואל אותך שאתה שואל אותה אבשות, על מה הדוקטורט שלך?
תראה, הדוקטורט שלי הוא בעצם על השאלה מה קורה פה. מה קורה פה? אני בלבנון השנייה תפסרתי כמנהלת המתנס בחצור הגלילית, גם כתושבת המקום וגם כמנהלת שצריכה לתת תשובות לתושבי המקום, ואני קולטת שכל המציאות סביבי מתפרקת. הרמטכ"ל ששלח את אחי למלחמה כמילואימניק, מוכר את המניות שלו שנייה לפני, אנחנו מדברים על הפטריוט שוחר הדמוקרטיה. דרך אגב, אני גם, אתה יודע, בסוף גם יש לו צדדים חיוביים, אני חושבת שכל מה שהוא עשה מאז הרפורמה זה נזק מאוד גדול, אבל לא נבטל לגמרי שבחו של יהודי. בקיצור, הוא מכר את המניות, אחי נכנס ללבנון בלי אוכל, כי הם מצאו ירחים ריקים או חצי ריקים, כמו שלא השתנה במלחמה הזאת. בעלי תפקידים פשוט מעלו בתפקידם ברמה של מנכ״ל של רשות מקומית, לא שאני קיינתי בה, אלא רשות אחרת קרובה אלינו, פשוט לקח את המשפחה שלו, קיפל אותה לתוך הרכב ונסע. והרבה מאוד שאלות שהצצו לי בעקבות המלחמה הזאת, ושאלתי עצמי, מה קורה? מה זה כל המציאות הזאת? זה כמו בניינים שקורסים, כל המציאות קורסת, כל החלונות ראווה שאנחנו רגילים אליהם, כל האמונות, כל המובן מאליו, אתה יודע, גדלתי בבית עם אמא ששמעת את האמנון בטלוויזיה, היא נעמדת ושרה עם בעמידה עם הטלוויזיה, רואה את הדגל היא כאילו מתעלפת, ופתאום אומרת עצמי כאילו, מה, למה הכי נמצא עכשיו בלבנון ונלחם, אם היינו אזרחים בצרפת, אז לא הייתי מצפה מהמדינה לאותו דבר, לא הייתי מצפה לאוויר נקי, לא הייתי מצפה לביטחון, הייתי מצפה לאותו דבר, אז מה הייחודיות שגדלתי איתה בצורה כל כך טבעית ומובנת מאליה, של להיות ציונית שחיה בארץ ישראל ובמדינת ישראל. אולי הארץ פחות הייתה לי שאלה, כי יש לה יותר מונחים מובנים דתיים, אבל המדינה, כמדינה, זה כן הייתה שאלה. ואמרתי שאני חייבת לחקור ולבדוק את זה.
בתקופה היא גם היית מגדירה את עצמך כיהודיה לפני כל דבר אחר? שזה כתוצאה מהמחקר שהגיע?
האמת שהשינוי קרה די במלחמה. הוא קרה במלחמה, כן. אני יכולה להרחיב על זה אם תרצה יותר מאוחר. כן. אבל בכל אופן ניסיתי להבין קודם כל מה החוט המקשר בין כל התופעות שאני רואה, וגם מה המשמעות עבורי של מדינת ישראל, מעבר למובן מאליו שגדלתי איתו. והתשובה שלי הייתה שמשהו בצינור ההזנה, שבין הציונות, בין היהדות כספינת האם, לבין הציונות כחוליה בשרשרת הזאת, משהו שם תקול, משהו השתבש באופן מהותי, ושהאנשים שנמצאים על ההגה, הם סובלים הכי הרבה מהתקלה הזאת, כי מה שאמור להזין את השליחות שלהם, לא נמצא שם. או נמצא לא באופן מבורר, זאת אומרת, אני לא רוצה להכפיש אותם, אנשים, בסך הכל אנשים טובים, אנשים שתורמים את החיים שלהם לשירות הציבורי, זה אנשים שהם גם עושים תרומה מאוד, מאוד מאוד גדולה לציבור, אבל הבנתי שמשהו לא עובד, שיהיה אסון חלילה גדול יותר, שהוא ימצא אותנו עוד פחות מוכנים, ושלא נדע לתת תשובה. זה היו האינטואיציות שלי, ואמרתי, אני חייבת ללכת ולברר את זה, ולחקור את הדבר הזה, ומשם יצאתי לדוקטורט, אז באמת הנושא של הדוקטורט הוא איך אתוס משפיע על יכולת משילות, והטענה הבסיסית היא בעצם שבדרך כלל שמדברים על משילות, מדברים על בירוקרטיה, על חוקים, על נהלים, על ארגונים, על שיטות, על אפרופו הסיפור של הנשק, בוא נקים ועדה שתפקח על הנשק, על הרכישה של המטוסים, או לא נקים ועדה, מדברים על הכלים, לא מדברים על המהות, ובעצם ללא אתוס, ללא מהות, ללא רוח, ללא זהות, אין משילות. כמה ועדות שתקים, כמה משרדים שתסגור או תפתח או תאחד, או לא משנה איזה ניתוחי מעקפים אתה תעשה, אם אין נשמה אין גוף. וזה אותו דבר בגוף האדם, וזה אותו דבר במדינה, וזה מה שחקרתי. ואתה יודע מה? כמה שזה היה לי פשוט כתובנה של כתובנה אנושית, גיליתי שזה עוד יותר פשוט כתובנה מחקרית. זאת אומרת, בדרך כלל אתה אומר...
כן, סליחה.
לא, בדרך כלל אתה חושב שהאינטואיציות שלנו זה משהו שיהיה מסובך להוכיח אותם במחקר, אז לא, המחקר זה מאוד פשוט, רואים את זה, גם אם אתה מסתכל על פסיכולוגיה ומנהיגות, וגם אם אתה מסתכל על סוציולוגיה, וגם אם אתה מסתכל על לימודי מוח וקוגניציה, ובכל תחום שאתה בודק את זה, אתה מגלה שככה זה. רק מה הבעיה? הבעיה שכשאתה מגיע למציאות, מישהו עשה לנו את העיוות הזה בראש, ואז אנחנו לא מסוגלים לעשות אחד ועוד אחד, שווה שתיים. זה נורא נורא פשוט. אבל אנחנו, כשאנחנו מגיעים למציאות, אנחנו איכשהו מסתבכים איתה.
אני רוצה לומר לך שעצם התגלית הזאת שלך, מעידה על יכולת הפשטה לא מצויה, שנדירה. בעולמנו ובחברה הישראלית בפרט, דבר ראשון. אם אני ממשיך את קו החשיבה שלך, כן? אז תראי תופעה מעניינת. החמאס מנצח אותנו. למה הוא מנצח אותנו? כי יש לו יותר טנקים בימחים? כי יש לו יותר מטוסים בימחים, יותר תותחים בימחים, יותר מפקדות וטכנולוגיה גבוהה וכו'. נלך רחוק יותר. איראן הכריזה עלינו מלחמת השמדה לפני משהו כמו 23-24 שנים, כשהיא הייתה במצב אנוש, מלקקת את פצעי העמוקים אחרי המלחמה מול העיראקים. גם היום היא במצב כלכלי וצבאי הרבה יותר ירוד מאיתנו. לאורך כל 23 השנים הללו, ספגה סנקציות בינלאומיות, אמריקאיות ובינלאומיות, ו-23 שנים אחרי, הם על הגדרות שלנו, ומקיפים אותנו בכוחות פרוקסיים, אנחנו בטח שלא על הגדרות שלהם, את תוכנית הגרעין שלהם לא הצלחנו לעצור, והם כנראה נמצאים, או שהם כבר הגיעו, או שהם במרחק של נגיעה, או מתי שהם יחליטו, או מה שלא יהיה מנשק גרעיני. איך זה קורה? זה קורה בדיוק בשל אותה סיבה שנגעת בה עכשיו. אתה לא יכול לייצר אסטרטגיה אם אין לך ייעוד. כלומר, אם יש לך חלום, אתה יכול להתחיל לייצר אסטרטגיה שתוביל אותך לחלום הזה, גם אם זה ייקח עוד 20-30 שנה. אז עכשיו האמריקאים עושים לי סנקציות, אני אעקוף את זה משמאל, אני אעקוף את זה מימי, אני אייצר בריתות עם הסינים, מחפש מדינות אחרות, דרכם אני אעקוף, וכן הלאה. לא דבר חמאס, אז תסגור לו את ההספקה מפה, הוא יביא משם, כי הוא יודע, הוא צריך להשמיד את מדינת ישראל. זאת המטרה שלו. מה המטרה שלך? אין לך מטרה. אין לך ייעוד. אתה כמו נמלים כאלה שצריכות ללכת הלוך חזור מכוח האינרציה, כן, אין להם איזה, הם יודעות שהן צריכות לשרוד, אתה שורד, אתה מתנהל בתוך,
נכון.
בתוך המרחב שאויביך מסרטטים. אתה לא קובע נכון. מרחב משלך, ולכן אתה לא יכול לצאת מהמרחב שאויביך מסרטטים, ולכן בלי קשר למנגנונים המפוארים שלך, אפרופו מנהל ציבורי יותר מוצלח או פחות מוצלח, אתה תמיד תפסיד בסופו של דבר.
חלילה, נכון, אני מסכימה מאוד עם הניתוח שלך, ואני רוצה להגיד לך שהבעיה מתחילה עוד הרבה לפני שאין אסטרטגיה. הבעיה מתחילה, יש ספר מאוד מאוד מעניין, שקוראים לו אינטליגנציה רוחנית. כתבו אותו שני חוקרים לא זוכרת כרגע, יכול להיות מהרווארד, זוהר ומרשל, שני החבר'ה האלה פיתחו רעיון, שכמו שיש אינטליגנציה שכלית, IQ, וכמו שיש אינטליגנציה רגשית, שבעצם הובחנה כאינטליגנציה בשנות ה-80, אז יש גם דבר כזה שנקרא אינטליגנציה רוחנית. והאינטליגנציה הרוחנית היא מה שמסוגל להעניק משמעות למכלול של נסיבות. זאת אומרת, יש לך X גורמים, כן? ואתה צריך להבין מה הקשר ביניהם. בשביל זה אתה צריך אינטליגנציה רוחנית. עכשיו, אחת הבעיות שהם מזהים בספר שלהם, זה שאנשים שסובלים ממחלה רוחנית, זה בעצם אנשים שלא מסוגלים להעניק משמעות למציאות. ואז הם לא מסוגלים לזהות אפילו את הבעיות ואת הסכנות, ולא מסוגלים להגיב נכון לבעיות ולסכנות. וכשאנחנו, כמובן שכל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו, וגם אני ואתה עכשיו אנחנו מדברים ברומו של עולם, אבל גם אנחנו לא באמת יודעים, ואנחנו כל הזמן מפרשים את המציאות, ואנחנו כל הזמן מגיבים אליה, בסוף כולנו בני אדם, אבל היכולת שלך להגיב, לזהות את הבעיות ולהגיב, כפרט, ואני בעצם כותבת את זה בתוך הדוקטורט, לקחתי את המודל שלהם שמדבר על הפרט, והרחבתי אותו לאומה, היכולת שלך להגיב היא רק מהמקום שאתה שלם, שיש לך את האינטליגנציה הרוחנית שמסוגלת לתפוס את עצמך כשלם במרחב, שברור לך מי אתה, מי המרחב ומה היחסים בינך לבין המרחב. אם אין לך את התנאי ההכרחי הזה, אתה בכלל לא מסוגל, זה הרבה לפני אסטרטגיה, אתה אפילו לא מזהה שיש בעיה. אתה לא מזהה שיש בעיה. וכשאני מסתכלת עלינו, אז לצערי אני אומרת, אני חושבת שכאומה, עוד פעם כפרטים, כולנו חכמים, כולנו נפלאים, כולנו זה, הכל בסדר, אבל כאומה, משהו השתבש באופן עמוק, ואיך פתחנו את השיחה? אמרת לי שאתה מאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, אז גם פה אני מאמינה שזה לטובה, כי זה חלק מתהליך של בנייה ושל צמיחה, ואני רוצה לראות את זה משהו שמוביל לקומה יותר בריאה ויותר נכונה ויותר יציבה. אבל בסוף כרגע אנחנו נמצאים במצב חולה, במצב שבו בכלל לא ברור לנו מי אנחנו, ומה, ולכן אנחנו גם רואים את הפירוד בעם, כשאנחנו רואים את המחלוקת בעם, ויד ימין מוכנה להקות את יד שמאל, ויד שמאל מוכנה להקות את יד ימין, על מה זה קורה? על זה שאין סנטר, על זה שלא ברור לך שזה גוף אחד. עכשיו, אתה יכול להגיד, יד ימין יצא לי משליטה, או יד שמאל יצא משליטה, צריך להחזיר אותה, בסדר, אתה יכול להגיד, לנסות לייצר בתוך הכאוס הזה, ולהגיד מי יותר אשם, או מי גרם למי, אבל בעיניי זה פחות משנה. הרבה יותר משנה, זה למצוא רגע את את המהות, את הנקודה האחדותית, שהיא למעלה מהפירודים האלה, והיא ממילא, כשאתה מוצא אותה, היא פותרת לך הכל, כי כשאתה ברור לך שזה גוף אחד, אז יד ימין ויד שמאל, הן מתמשמעות לדבר הזה, הגדול מהם שנקרא הגוף, ולדבר שגדול ממנו שנקרא הנשמה.
נשמי, שפתיים ישעקו, באמת, כלומר, אני, דבריי כשמן על אוזניי, כמו שאומרים. התופעות המזוויעות האלה שראינו עד למלחמה, כן? הקפלניזם הזה, אותו יום כיפור נוראי ומה שהתחולל עם המחיצות בתל אביב וכן הלאה, מצד אחד, ותוך ימים אחדים, גדודים וחטיבות שמניחים תפילין ומחפשים ציציות ועושים תקסים של קבלת עול מלכות שמיים לפני היציאה לשדה הקרב, וזה שתי הידיים שדיברת עליהם, אין את הצנטר הזה, אין את הצנטר שמייצר את ההתמשמעות, כמו שאמרת, כן? נותן משמעות לשתי הידיים, לצנטר הזה קוראים מנהיגות. אין את המנהיגות שאחוזה באותה אינטליגנציה רוחנית שעליה את מדברת. יש מנהיגות דתית מצד אחד, יש מנהיגות טכנית, שמאלנית, אפילו לא הייתי אומר שמאלנית, פרוגרסיבית מצד שני, או לא יודע מה, ניאליסטית, הרסנית מצד שני, שכמובן מיד חשופה לניצול לרעה של גורמים אנטישמיים בעולם, שלומדים לחבור ולנצל אותה.
אני יכולה לשים את זה במונחים שלי?
כן, כן, רק שנייה, אני רוצה רק לומר לך ש... כשפרצה המלחמה, או כשפרצה, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, מה שבא לנו מיד אחרי יום הזוועות האלה, בשמחת תורה, כשפרצה... פרץ התמרון, או פרץ, כי המלחמה לטעמי אף פעם לא החלה, כן? אז איך לא תקריא לזה, אבל כשהתהליך הזה פרץ, אני מצאתי את עצמי במועקה בלתי רגילה, מנסה להסביר שאנחנו עובדים לא נכון. וסליחה שפה אנחנו מעיד על עיסתו, אבל דייקתי באחוזים... מבהילים לגבי כל התהליך ולאן הוא התגלגל. אבל מה שבעיניי היה הדיוק הכי גדול, דווקא לא נגע למלחמה. ואני הסברתי שוב ושוב מיד בהתחלה, שאם לא נשמיד מיד את עזה, ולא נייצר מהלך בסדר גודל, אם לא נמשיך את ההתנהלות של מדינת ישראל וצהל, על פי אותם קריטריונים תנכיים שכל המהלך הזה נפתח בהם, אנחנו באירוע תנכי, ובאירוע תנכי אתה לא משחק במשחקי נדמה לי שהורגלת אליהם ב-30 השנים מאז אוסלו, עוד סבב, עוד משחקים, מה מותר, מה אסור, אתה באירוע תנכי, אם לא תתייחס אליו כך, ואל אירוע תנכי, אגב, היום קיבלנו בוועדת הכנסת, בעדויות בוועדה למעמד האישה בכנסת, תזכורת לאירוע התנכי שחטפנו, זה היה מזעזע לשמוע. בכל אופן, אם לא תתייחס לאירוע הזה כאל אירוע תנכי, ותשיב במושגים תנכיים, להשמיד, להרוג ולאבד. להשמיד, להרוג ולאבד. בדיוק כפי שעשו בנות הברית בדרזדן ובערי יפן. שום חשבונות אחרים, מלבד ניצחון טוטלי. אם לא תעשה את זה, אז כך טענתי, ואני מדבר איתך בשבוע הראשון, ממש מיד, יפרוץ גל אנטישמיות שלא ראינו מעולם, מאז השואה. וזה היה נשמע מאוד מוזר כשאמרתי את זה, כי כולם היו בתחושה שמה שצריך לעשות עכשיו, זה לנפנף בזוועות ולהדהד את הזוועות. אני אמרתי בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. אתה פה כדי שהטוב ינצח את הרע, לא כדי שהטוב יחפש סימפתיה בשל המסכנות שלו, או לגיטימציה בשל הלגיטימציה הנוצרית, כן? בגלל זה שהוא עכשיו החלש. יש לך צדק, אתה צריך להראות שהצדק מנצח, ואז העולם יהיה לצדך, כפי שהיה לצדך אחרי ששת הימים, והוא לא היה לצדך, כפי שהוא לא היה לצדך כשלא הכרעת באופן מוחלט את המערכה, תמיד זה כך. ולמה אני אספר לך את הסיפור? כי אני חושב שביטאתי אז את אותה אינטליגנציה רוחנית שעליה את מדברת. זאת אומרת, נדרשת פה מנהיגות עם אינטליגנציה רוחנית שתייצר את אותה, את אותה משמעות שמאחדת בין בין שני הכתבים הללו.
כן, קודם כל אני שותפה מאוד לחלק מהדברים שאמרת בעניין ניהול המלחמה, אני גם כתבתי על זה בתחילת המלחמה, שזה מאוד נחמד, נחמד במרכאות, כן? הבניינים המוארים בבירות אירופה, אבל עם זה לא קונים חיים, וזה היה ברור מאוד שהסימפתיה תתחלף מהר מאוד, ושעון החול הוא מאוד קצר, ועוד שנייה יפעילו עלינו לחץ לסיים את המלחמה / מבצע, וזה היה ברור שזה מגיע, אני מאוד שותפה לניתוח, ודרך אגב אני חושבת שזה לא שמישהו לכתחילה רוצה עכשיו לפגוע באוכלוסייה אזרחית, אבל אני חושבת שכמו שהאמריקאים ובנות ובעלות הברית עשו דנאציפיקציה אחרי מלחמת העולם השנייה, גם בגרמניה, וגם עשו שינוי מאוד מהותי ביפן, וכתבתי על זה, גם אני כתבתי על זה ממש בתחילת המלחמה, הם עשו את זה לא מתוך זה שהם רצו לפגוע באזרחים, אלא מתוך זה שהם הבינו שהאידיאולוגיה שם הייתה כל כך עמוקה, שהיה קשה מאוד להפריד בין השלטון הנאצי לבין האזרחים. כי היה שם, זה היה בעצם עם שהוליד ממלכת רשע. הממלכת רשע הייתה המשכו של העם, ואנחנו רואים את זה בעזה, זה מאוד קל לראות. כשאתה מוצא בתוך מיטות של יולדות נשקים, ושאתה מוצא בתוך חדרי ילדים תחמושת, ושאתה מוצא מהסלון של הבית שיוצאים פירים, ואתה רואה שבתי רפואה לא נועדו לרפואה, אלא נועדו להרג, והכל שם בנוי זה תעשיית מוות שהכל בנוי למלחמה. אז זה נורא ברור לך למה מה שבעלות הברית עשו בגרמניה, ומה שהם עשו ביפן, זה מאוד רלוונטי פה לעזה, עוד יותר. עוד יותר, כי אין, איך אתה יכול להפריד את ההמונים שרקדו סביב הגופות, ולהתחיל למיין ביניהם, זה לא רלוונטי פשוט, ולכן מתוך הרצון להשמיד את הרוע ואת הרשע, שמאיים על כל העולם, לא רק על ישראל, ואירופה הולכת לחטוף ביג טיים, בגלל ההתנהלות שלה בעצמה, וגם בגלל ההתנהלות של האמריקאים, אז כדי להשמיד את הרוע הזה, בסוף אתה צריך לעשות מעשים מאוד קיצוניים, אבל אני רוצה רגע לחזור אלינו, כי אני חושבת שהם רק המקל שנועד לעורר אותנו, ופחות זאת אומרת, מאוד מצייר אותי מה שקורה כרגע, והאסטרטגיה שבה הדברים מתנהלים, אני חושבת שהיה צריך, להתנהל אחרת ולחלוטין, אבל בוא נדבר רגע עלינו, בסדר? בסיפור הזה של
יד ימין ויד שמאל, אני רק רוצה להעיר משהו לסגירת הפרק הזה, וזו פשוטך. האנגלים והאמריקאים, נתתי ראיון ב-BBC לפני 3 שבועות, והמראיין לקח את הדברים לאוכלוסייה המסכנה והמסדרון ההומניטרי, ולמה אנחנו עושים כך וגם אנחנו עושים אחרת, אנחנו מרעיבים אותם וכו' וכו'. אמרתי לו למראיין, תשמע, לאנגלי הזה, שהיה מאוד מנומס אגב, אמרתי לו, תשמע, שום גרמני לא חצה את תעלת למנש, וטבח ואנס ועשה את מה שעשו מחבלי הנוח'בה בשביעי באוקטובר, ובכל זאת, בהזדמנות הראשונה שהייתה לכם, אתם שרפתם עיר אחר עיר בגרמניה על, 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 גברים, נשים וטף, זקנים, נשים וטף, בלי שום מסדרון הומניטרי, ולכן אתה האחרון שיש לו זכות לפתוח בכלל את הפה. זאת אומרת, לפני שהם עשו דנטיפיקציה ודי, לא יודע מה, מה שהם עשו ביפן, לא יודע איך להגדיר את זה, כן? כל הדמוקרטיזציה של יפן, הם קודם כל השמידו, הם קודם כל ניצחו ניצחון שאין אחריו עוררים, אוקיי? הם הגדירו אותו כ-unconditional surrender, אתה נתון לחלוטין לשליטת הזה, אחרי שאתה לוכח אפר פחות או יותר, מי שנותר ממך.
נכון, זה התנאי לדנטיפיקציה, אתה לא יכול
לדלת. זה השלב, רגע, זה שלב שמאוד מאוד מאוד חסר כאן במלחמה הזאת, זה דבר ראשון. אבל, אני רוצה להמשיך ולומר, שמי שחושב שניתן לעשות דנטיפיקציה בעזה, טועה, מהסיבה שאת אמרת, קודם כל צריך להבין שהנאציזם, הוא אחת מהדתות של עידן הנאורות, זאת אומרת, זו דת חילונית, זו אידיאולוגיה למעשה, כן? ואתה יכול, זו לא דת שנטועה בתרבות של אלפי שנים, של האומה הערבית, לא אלפי שנים, סליחה, הרבה פחות מאלפי שנים, דת בת אלף, כמה? משנת 610 פחות או יותר מוחמד, אנחנו מדברים על נגיד 1500 שנה. זאת לא תרבות שהתפתחה ב-1500 השנים האחרונות, שאנשים ינקו משדי אימם. זה לא זה, כן? אתם מדברים פה על דת, ואתה לא תעקור מהם את הדת. יותר מזה, הדנציפיקציה, אם אנחנו מדברים על דנציפיקציה של הערבים, על מנת שישארו, אז באמת באמת, יש רק דרך אחת לעשות את זה. והיא גיור. ולי אין שום כוונה להתחיל להציע להם את זה עכשיו, כי לא מגיע להם את זה עכשיו. יש אולי ערבים שההצעה הזו מגיעה להם, ובשיחות פרטיות שיש לי עם ערבים, מתברר שרבים מהם אגב, יש להם שורשים יהודיים, אני אעשה פה פודקאסט עם צבי מסיני ונדבר על הנושא הזה, זה נושא מרתק. יש לי כאן כפרים מול קרני שומרון, שמדליקים נרות חנוכה למשל.
אוקיי. כן, יש שם קצרים שמדברים על זה, דנ"א דומה, מלכנו שבת,
שמות יהודים. זה כיוון שאנחנו בכלל לא חושבים עליו, משום שאנחנו משועבדים לתודעת מדינת הלאום המודרנית, ועידן הנאורות, ומה פתאום לערב פה את הדת בכל העניין, אבל אנחנו בתוך מלחמת דת, אנחנו בתוך מציאות שמה שמנהל אותה זו הדת. כך ש, אבל בכל אופן, הפתרון בעזה להבנתי הוא בכלל יהוד, כמו שאמרנו פעם, יהוד הגליל, יהוד של כל רצועת עזה. יש שם בסך הכל...
מה קורה יהוד? יהוד במובן של גיור? לזה אתה מתכוון?
לא, אמרתי, לא מגיע
להם. יהוד אתה מתכוון מתיישבות.
אני מתכוון, מה שאמרתי מיד בתחילת המלחמה, אמרתי, כיבוש, גירוש והתיישבות.
אוקיי, בסדר.
נותרו שם בסך הכל 800 אלף עזתים, זה המספר, אוקיי? 800 אלף עזתים. אם לא נעשה שום דבר, הם ילכו לבד. הם כבר רובם הלכו, לפני המלחמה. יכול להיות שבגלל זה פרצה המלחמה. כי סינואר הבין את התהליך, שהבעיה בעצם פותרת את עצמה. ואנחנו צריכים פשוט לאפשר לתהליך הזה לקרות, ולזרז אותו, ולהכיל ריבונות, ולהפוך את עזה ליפו, ולעשות בעזה מה שעשינו בכפר מג'דל, כשהפכנו אותו לאשקלון, ומה שעשינו באיסדוד, כשהפכנו אותה לאשדוד, והפתרון של 48, הוא הפתרון של 2004. אין פתרון אחר, זה הפתרון.
תראה, אני לא רוצה להתייחס לכל דבר ודבר שאמרת, כי נראה לי שאנחנו מייחסים משמעות שונה למושג דנציפיקציה, אבל לי ברור, שאם אני מדבר רגע במושגים שלי, שלא יכול להיות שום שינוי. קודם כל, הסיפור הצבאי חייב להיות חד משמעי, הניצחון הצבאי חייב להיות ללא עוררין, בכל החזיתות שאנחנו נלחמים בהן. אני חושבת שהלוחמים שלנו מדהימים, עשו עבודה מדהימה בעזה, אבל אני חושבת שלתת להם לעבור בית בית בפינצטה, ולהתחיל לברור את המטרות שלהם, כמו שנותנים להם עכשיו, ואנחנו שמענו היום על זה שיש טענות מחיילים, למשל שלא מאפשרים להפציץ מבנים שנבנו בכסף קטרי, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שזה פשוט אי אפשר בכלל לא מתקבל על הדעת, אז במובן שצריך להיות שם ניצחון צבאי מוחץ, זה חד משמעי, במובן שבעיניי המלחמה הזאת הייתה צריכה להיות מלחמה, שהשינוי שלה בפועל זה תזוזה של אוכלוסייה אזרחית ושינוי גבולות, זה ברור, כי זה הדבר היחידי שפוגע באויב הערבי שלנו. אין שום דבר אחר שמעניין אותם, כלום. אתה פעם אמרת משפט מאוד יפה, ציטטת את צ'רצ'יל, שהוא אמר שאנחנו מנצחים מתבוסה לתבוסה. אני חושבת שזאת האסטרטגיה בדיוק של הפלסטינים. הם מנצחים מתבוסה לתבוסה, ואנחנו מאפשרים להם את זה, כי אנחנו מוכנים כל הזמן להיות איתם במסע ומתן הזה, במקום להכריע, להכריע, והמקום הזה, והאדמה הזאת, והארץ הזאת, היא שלנו. אני חושב, רעיון שלך ב-BBC שאני האזנתי לו, היה מדהים בדיוק מהמקום הזה, שפעם, אני חושבת שפעם ראשונה דובר ישראלי, מתראיין לרשת חדשות רשמית, ואומר, תשמעו, קודם כל זה שלי, זה שלי, בצדק, זה של העם שלי, אני לא פולש, אני לא מתנצל, אני לא מבקש את רשותכם, זה שלי, זה שלי. עכשיו, עד כה ניסינו להסדיר את זה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, מכיוון שהותקפנו בצורה כל כך ברברית, אכזרית, אז מבחינתנו, קודם כל יש פה תגובה צבאית כדי לחסל את האיום, אבל אנחנו גם, אנחנו לא כובשים שטח זר, אנחנו חוזרים לארצנו, ואני חושבת שזה ברור, אם זה היה תלוי בבחירה שלי, שהיה צריך לבנות מחדש את עזה, באותם חומרי גלם של הבתים שאנחנו הרסנו שם, וליישב שם יהודים, ולקרוא לרחובות ולערים שם בשמות שלנו, ומיעוט שישאר שם מיעוט אזרחי, יחיה כמו שחיים ערביי ישראל, ואני חושבת שהעולם היה צריך להתגייס כדי לעזור לפליטי עזה, להשתקם במקומות אחרים, כמו שקורה בכל אזור מלחמה. אנחנו לא שונים ממה שקרה באוקראינה, ומהפינוי של הפליטים שם למה שקורה בעזה. רק מסתבר שרק כשזה מגיע למדינת היהודים, אז רק פה יש בעיה, והמלחמה זה להשאיר את הפליטים באזור מלחמה, ולא להוציא אותם החוצה כמו בדרך כלל. אז זה בנוגע לדנאציפיקציה, ואני באמת חושבת, אני מתוך את תפיסת עולם ניצית, ביטחונית וניצית, אומרת שפשוט אין לנו ברירה. זה לא אויב שאפשר להמשיך לעשות איתו מסע ומתן, הרי האויב שלנו זה בכלל לא הפלסטינים, אנחנו כרגע נלחמים מול איראן, אז האם אתה רוצה להמשיך להילחם בכל הזרועות שהיא יצרה לך? אם אתה רוצה מתישהו גם לגדוע את ראש הנחש הזה, אתה חייב לאפשר לעצמך מרחב פעולה, וכרגע אין לנו, אין לנו, כי יש לנו את עזה, ויש לנו את חיזבאללה, וזה שני תיקים, וגם אם איראן בלי גרעין, גם ככה אנחנו מסובכים מספיק, ואם עם גרעין, אז זה עוד יותר גרוע. אז אנחנו, אני אומרת עכשיו, רק מבחינת תפיסת עולם ניצית וביטחונית, פשוט לא יכולים לאפשר לעצמנו את ההתנהלות הזאת, זה לא בא בחשבון. וגם מי שינסה להגיד לי שיש לנו איזה פרטנר, שאפשר אולי לעשות רשות פלסטינית מתחדשת, וכל ה... אנחנו, בואו, מי שעיניו בראשו, ולא מעוניין למצוא את עצמו חלילה קורבן לטבח נוסף, אז פשוט שיבדוק את העובדות ויבין מזה הרשות הפלסטינית, ומה אומרים הדוברים הרשמיים שלה, מה הם אמרו על הטבח, והאם הם גינו אותו או לא, או שאולי הם היו בעדו ועודדו אותו ואמרו שצריך אחד נוסף חלילה ביהודה ושומרון, וכמה כסף הם משלמים כל שנה למחבלים. אתה יודע שלמחבלי הנוח'בה הם צריכים לשלם, אמורים לשלם לפי החוק שהם חוקקו, 7 מיליון דולר בחודש? אתה יודע את זה? זה סכום פסיכי. זה סכום פסיכי שמשלמות, מי משלם את זה? אומות העולם.
אנחנו.
בשם השיקום של העולם. אז זה לגבי הדנאציפיקציה, בסדר? אבל אני רוצה רגע לשים את הסיפור הזה רגע בצד, ולהגיד משהו עלינו. תראה, אני לא חושבת שיד ימין, אתה קודם נתת את הדוגמאות של יד שמאל ויד ימין, ואמרת יד שמאל זה היה קפלניזם, ויד ימין זה היה מה שקרה בשבעה באוקטובר ואחרי, שכולם בעצם חזרו וחיפשו לעצמם ציציות וכיפות וזה. אז קודם כל אני חושבת שלמען ההוגנות ולמען הדיון, צריך להגיד שגם מימין הייתה התנהלות לא נכונה סביב הרפורמה, מבלי להתייחס לשאלה האם הרפורמה מוצדקת או לא. אני חושבת שחלק מהסיפור של החזרה שלנו לעצמנו חייב שכל אחד יבוא בחשבון עם עצמו, שכל אחד יעשה תשובה על החלק שלו, וכמו שאנחנו יודעים בעולם הזה, אין מישהו שהוא נקי, אין מה לעשות, כולנו טועים, וזה לא כדי להפנות אצבע מאשימה למישהו, אלא פשוט כי כל אחד, זה לא משנה אם החלק שלך היה 5% או 95% רגע. אני אומרת ברמה האמיתית, אם אנחנו רוצים עכשיו להתעלות לרמה היותר גבוהה, ולהתחבר לעצמנו שוב, כל אחד צריך להבין מה הוא עשה עד עכשיו לא נכון, ומה הוא צריך לשנות, כדי שכן נוכל להתאחד, כדי שהפאזל הזה כן נוכל להתאחד, וזה נכון לשני הכיוונים, גם לסור מרע וגם לעשה טוב. מה שעשית לא נכון עד עכשיו, אל תמשיך לעשות, ומה שעשית נכון, ואתה צריך לעשות יותר ממנו, בוא, תגדיל אותו, בסדר? זה אחד שאני רוצה לומר, כי מבחינתי אין ימין ושמאל, החי השמאלנים הם החי היהודים, הם פשוט רואים את העולם אחרת ממני, ואם היינו מצליחים להיפרד מהקליפות האלה, של ההגדרות של ימין ושמאל, היינו מגילים שאנחנו בסך הכל מתווכחים פה על תפיסת ביטחון, ובוא נבין מי זה באמת הרשות הפלסטינית, ומי זה באמת האויב שלנו, ואיך אנחנו זה, היינו צריכים טיפה לדבר על המהות, ולא על הקליפות. זה אחד,
אני
שתיים.
רוצה, אני רוצה רגע לעצור אותך בנקודה הזאת, ולהציע
ולא להסכים איתך.
לא, אני מסכים איתך, אבל אני רוצה, אבל מגיע למסקנה קצת אחרת. או לפחות בדרך החשיבה, אני חושב שאני אסביר. אני חושב שאין לנו בעיה עם חיזבאללה, ואין לנו בעיה עם החמאס, וגם לא עם איראן, יש לנו בעיה עם עצמנו. כל מה שאנחנו חווים סביבנו, ביטחונית, הוא שיקוף של הדיכוטומיה הפנימית, של המאבק הפנימי בתוכנו, מאבק הזהויות הפנימי בתוכנו, אוקיי? אבל עברנו אל המרחב היותר חשוב, אתה עברת אותנו למרחב היותר חשוב, וזה הסיפור הפנימי בחברה הישראלית. ואני רוצה לצמצם, ואז את עברת אל הסיפור של מה שמכונה הימין, איפה אנחנו לא היינו בסדר. ואני מסכים איתך, כי אני רוצה לשים את הנקודה במקום שבעיניי הוא יותר נכון, כי לומר שהימין, מה שמכונה ימין, אני לא יודע אפילו מה זה ימין, אוקיי? לא יודע איך להגדיר את הימין הישראלי בכלל, הרוב היהודי, אני מעדיף להשתמש בביטוי הרוב היהודי, אז לומר שהרוב היהודי לא היה בסדר, כשכל מה שהוא דרש, זה שתוצאות הבחירות יבואו לידי ביטוי, ולא יהיו סתם אות מתה על הקיר, אוקיי? ולא יבוא גורם משפטי כזה או אחר, או גורם, כן, ויבטל לחלוטין תוצאות הבחירות, כאילו, בעצם לומר שאני רוצה פה דמוקרטיה, אפס, זה לא בדיוק אמירה קיצונית, או בלתי מתקבלת על הדעת, אפשר לומר שאולי אפשר לעשות את זה טכנית אחרת קצת, אבל מי שחושב שהוא היה מגיע רחוק יותר אם הוא היה עושה את זה בצורה יותר מתוחכמת או נינוחה, אני חושב שטועה, כי הסיפור כאן הוא הרבה יותר עמוק, ואני רוצה להציע מה בעצם הסיפור כאן באמת, או איפה באמת מצויה, נקרא לזה הבעיה של הרוב היהודי או של הימין, כן? הבעיה האמיתית היא, שהרוב היהודי, המכונה ימין, מעולם לא הציע משהו אחר לדרכו של השמאל, אלטרנטיבה לדרכו של השמאל, באופן הכי מהותי. לשמאל, נורא קל, נורא קל. השמאל, ביסודו, דוגל בגישה, שכל פעם היא לובשת צורה ופושטת צורה, אבל בגדול היא אומרת, עולם מטריאליסטי, אין אלוהים, ולכן אין זהויות, ואנחנו מעתיקים את האידיאולוגיה השיקית, האופנתית שיש כרגע בעולם, ועושים עתק הדבק הנה. אז השמאל בשנות ה-30 וה-40 העתיק את המהפכה הקומוניסטית, התאים אותה למציאות חיינו דרך הקיבוצים, דרך עיתון על המשמר, עולם ישן עד היסוד נחריבה, אחוות עמים, וכן הלאה. ואמר, על גלי האידיאולוגיה הזאת, יגאל גם העם היהודי בארצו, ותיווצר הלאומיות היהודית החדשה בארצה. אז השמאל לא הייתה בעיה, הוא עשה עתק הדבק משם לכאן, מרוסיה או מאירופה המזרחית לכאן. כן, במצעדי האחד במאי וכן הלאה שהמשיכו פה עד שנות ה-70 וה-80 אפילו. והימין, מה הוא הציע מול האידיאולוגיה, כן, מול המשמעות שהשמאל יצק פה אל תוך המפעל הציוני, מה הציע הימין? אני אגיד לך מה הוא הציע. הוא הציע נוסחה נורא פשוטה, הוא הציע, אני לא שמאל. זה כל מה שהוא הציע. זה התחיל בקיר הברזל של ז'בוטינסקי. מה זה קיר ברזל? זה לא אידיאולוגיה, זה לא בשורה, זה לא ייעוד, זה לא משמעות, זה כלום, זה כלי, זה מכשיר, זה לא בשורה חיובית. איך נעצור את ההם. אבל מה אני אומר? זה לא קיים שם. מה זה ההוד הנסתר? מישהו יודע להגיד? ההדר? מה זה הדברים האלה? היה לו לימין הישראלי פשיזם רומנטי שכזה, גם ניסה לעשות איזשהו עתק הדבק, לפני מלחמת העולם השנייה, אבא אחי מאיר כתב את אני פשיסטן, היה חולצות חומות, היה המדינה, הלאומיות וכן הלאה, זה כמובן אחרי מלחמת העולם השנייה הפך להיות הסמי להזכיר, נשאר רק אני לא שמאל, אני לא שמאל, וזה נמשך עד היום, זה נמשך עד היום. אז החטא הקדמון הזה של הימין שמושך אותנו עד עכשיו, הוא פשוט העובדה שהוא לא מציע שום אלטרנטיבה, הוא מעולם לא הציע. נתניהו ידע להגיד, כשעלה לשלטון, ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו, כלומר אני ממשיך את העקרונות של אוסלו, אני גם כן אתן להם את הארץ, אבל גם אם, רק אם אני אקבל משהו בתמורה, שקט, ביטחון, משהו, כן? אם אני אקבל, אני מיד הופך להיות אוסלואידי שמאלני. ובאמת הימין...
אז אני רוצה להציע לך משהו.
לא, אז אני רק רוצה להשלים ולומר, שבשורש שנאת, לדעתי לפחות, וזה טענה, זו תיאוריה, כן? אבל אני טוען שבשורש שנאת השמאל לימין נובעת בעיקרה מן העובדה שכל מה שהימין ידע להגיד כל השנים זה אני לא אתם, אבל כשהוא מגיע לשלטון, הוא בשלטון כבר 20-30 שנה, מ-77 למעשה בהפסקות, אוקיי? הוא לא עושה שום דבר אחר, הוא לא מציע שום אלטרנטיבה, וזה נורא מעצבן, לא? זה נורא מעצבן. ונתניהו הביא את זה לכדי אומנות. אז מה הפלא שנמאס להם ממך?
אז אני רוצה להציע לך מבט ציפור
שונה. גם ההפיכה השיפוטית, הגעת לשלטון, מה אומרת ההפיכה השיפוטית הזאת? מה אתה, משהו חיובי? רק אומרת, אני רוצה לייצר כלים כדי שאוכל לבשר איזושהי בשורה. מה הבשורה? אתה לא אומר.
אני מניחה שאם תשאל את יריב לוין, הוא כן יגיד לך מה הבשורה שלו, אבל שנייה, אני רגע לא רוצה להתעמק בזה, אני רוצה להציע לך פרספקטיבה.
אני יכול לומר לך על המקום שאת טועה, אל תפלי לשם, חבל על הזמן, בזבזנו מספיק שנים, עשרות שנים בזבזנו, ולדמיין לעצמנו שיש שם איזושהי, אני אומר לך אין.
בפנר, אז אני כרגע לא רוצה להתעמק בזה, אני רוצה להסתכל רגע על הפוזיציות שאנחנו מגיעים איתם לדיון, בסדר? יש פוזיציה אחת של להגיד, הצדק איתי. אני צודק, אני צודקת במה שאני אומרת, וכל היתר טועים. ואני לא רק צודקת בתוכן, אני גם צודקת בדרך שבה קידמתי את זה, כי כל אחד בסיבות שלו, כי הרוב איתי, או כי ככה זה היה תמיד, ואלה המסורות, לא חשוב. בסדר, כל אחד מוצא לעצמו את האילנות הגבוהים להתעלות בהם, הצדק איתי. ויקוב הדין את ההר. ויש דרך אחרת להתייחס לזה, ואני משתדלת שזאת תהיה הדרך שלי, שאני חושבת שלעם ישראל דרושה אימא. אימא, יש לה ראייה אחדותית. יש לה ילד אחד כזה, וילד אחד כזה, והוא ככה, אבל בסוף הם כולם משפחה אחת, הם כולם יושבים סביב שולחן אחד, ועם כל אחד היא מנהלת תהליכים קצת שונים. והיות ואנחנו משפחה באפרן, ועם ישראל זה משפחה אחת, גם משפחה אתנית וגם משפחה רוחנית, יש לנו שלמות רוחנית אחת, כשאנחנו חלילה בפירוד, אז הסכנות מגיעות לא סתם היצר הזה להתפרד, הוא כל כך חזק בנו, למה? כי עובדים, זה ברור שרק ככה אפשר לפגוע בנו, רק על ידי הפגיעה באחדות, זה אומר הנתיבות שלום לא אני, אני מצטט את אותו, אומר, האחדות של עם ישראל זה התנאי לקיום שלו, האחדות בין בני ישראל יותר חשובה מאשר האחדות בין העם לבין שמיה. יותר חשוב האחדות בינינו, עד כדי כך, שהוא אומר שיהודים שיושבים בשבת ביחד, במילים שלי אני אגיד גם אם נפגשים כדי לפצח גרעינים ביחד, יש לזה משמעות אינסוף. אינסוף, כי האחדות זה השור של הקיום שלנו, ובגלל זה גם כל הזמן הניסיונות האלה הם במקום של האחדות. בגלל זה גם המן בא להגיד, יש נועם אחד, מאיפה הוא מתחיל? מהסיפור של האחדות, כשהוא בא לקטרג עלינו, אז הוא בעצם תוקף את זה מהמקום של האחדות, כי רק משם אפשר לפגוע בנו. דרך אגב, שים לב כמה שזה לא נכון, כי גם האמן הרשע, כשהוא רוצה לקטרג עלינו, בסוף יוצאת לו האמת, ממש כמו בלעם, זאת אומרת, הוא אומר, ישנו עם אחד. המפורט בזה, זה השקר של אחר כך, אבל האמת יוצאת לו בהתחלה, היא מתפלקת לו בלי שהוא שם לב. אנחנו עם אחד, זה ישות רוחנית וישות אתנית אחת. ולכן, אלת כולנו פה באיזשהו תהליך.
לך כנוס את כל היהודים.
לך כנוס את כל היהודים, אבל במהות עם אחד, גם כשהוא בא לקטרג אלינו, יצרנו שזה עם אחד.
הפתרון הוא ההתכנסות.
מה? סליחה?
אני אומר, אני משלים את דבריי, שהפתרון לה, מפורד ומפוזר, זה הכנוס של אסתר.
זה ההתכנסות. נכון. אז אני אומרת, אז העם צריך בעיניי, אמא. וכאימא, בכלל לא חשוב לי שאני צודקת. זה בכלל לא חשוב לי. פי אלף יותר חשוב לי, שבסוף אני מצליחה לחבק את הילד שלי, ולהוביל אותו למקום שאני מאמינה שהוא יותר טוב לו, ושהוא יותר טוב לנו כמשפחה. ולכן, כשאני אומרת לכל אחד מאיתנו יש אחריות, אז בעיניי לכל אחד מאיתנו יש אחריות, גם כפרטים, גם כצדדים, גם כמי שאתה רואה, איך שלא תסתכל על זה. זה קודם כל הפוזיציה שאיתה אני בכלל מגיעה, להתייחס לכל מה שעל הפרק בעם ישראל, זה יכול להיות פעם רפורמה משפטית, ועכשיו חוק הגיוס, וכל מה שזה משהו אחר שעכשיו, דווקא עליו צריך להילחם עכשיו. ואני אומרת, רגע, אני לא רוצה להילחם על כלום עכשיו, אני נלחמת רק על דבר אחד, אני כאימא נלחמת על המשפחה שלי, זה הדבר שהכי קריטי לי. אז זאת הפוזיציה מבחינתי. הדבר השני, לגבי השמאל והימין, תראה, קודם כל אני חושבת שאתה ממש צודק, לא הייתה באמת תוכנית פעולה מהותית בימין, גם בשמאל לא הייתה. ואני חושבת שכל מה שאימצו, אימצו ממקום טוב. זה המקום שאני יכולה להגיד לך, כמי שגדלה כמסורתית ונערה מתבגרת, אתה מנסה להבין איפה אתה בעולם. אז כל פעם אתה רואה משהו ואתה אומר, אוקיי, אולי זה הדבר, אתה בודק אותו, אתה מנסה אותו, אתה מגלה שהוא לא מתאים, אתה זורק אותו. וזה התהליך ברור בעיניי שעשינו כעם. חלקנו עשינו את זה מימין, חלקנו עשינו את זה משמאל, ואף אחד מאיתנו עדיין לא הציע שום תשובה יהודית למה צריך להיות פה. אחת הסיבות היא שפשוט לא היינו פה. זאת אומרת, אנחנו שוכחים שהיינו 2,000 שנה בגלות, ולא רק שלא הייתה לנו מדינה, ולא למדנו מה זה להיות ריבון, אנחנו למדנו הפוך. אנחנו למדנו איך לחיות כקבוצת מיעוט נרדפת, לא כריבון. וזה, אם אנחנו נרצה או לא, זה התת מודע הקולקטיבי שלנו כרגע. גם שלך ושלי עכשיו שאנחנו מדברים, כאילו גם אנחנו תופסים לעצמנו אולי שיש לנו מה להגיד בעניין, אנחנו בכלל עוד לא מבינים מה זה להיות ריבון בארץ ישראל, מה זה עם יהודי ששב לארצו. אנחנו לא מבינים את זה. עכשיו, לא רק שאנחנו בכלל חונכנו לתודעה של מיעוט נרדף, שצריך להתרפס לפני השליט, גם כל עם, אנחנו נוהגים להגיד שכל אחת מה-70 גוליות הביאה לפה את התרבות שלה, את הלשון שלה, את המנהגים שלה, וזה נכון. בעיניי הרבה יותר קריטי, או לא פחות קריטי, להסתכל גם על הפוסט-טראומות שכל תפוצה הביאה מהגלות הספציפית שבה היא הייתה. לתימנים יש פוסט-טראומה משלהם, וזה גם תלוי באיזה עיר הם היו. למרוקאים יש פוסט-טראומות משלהם, וגם זה תלוי באיזה עיר הם היו ובאיזה תקופות הם עלו. וכשאני מסתכלת על אהרון ברק, שכילד כמעט ירה בו קצין נאצי, כשהוא היה בן 9, והחיים שלו ניצלו רק בזכות זה שאימא שלו הכינה אותו, לזה שיום אחד יבוא, כנראה, אולי יפגוש בו איזה קצין נאצי וישאל בן כמה הוא, והרף שלהם היה גיל 11. מי שמתחת לגיל 11 הוא פשוט הורגים אותו. אז האימא הזאת הצדיקה, היא נתנה לו נעליים גבוהות, והיא נתנה לו כובע, גבוה כזה, כדי שטפה יגביה אותו, והיא פשוט אמנה אותו, שאם מישהו בא לשאול אותך בכמה אתה, אתה אומר שאתה בן 12, או 11 או 12, והיא פשוט אמנה אותו לשקר בצורה טבעית, ויום אחד הוא באמת עמד מול קצין נאצי, ששאל אותו בן כמה הוא, והוא היה בן 9, הוא אמר לו, 12 נדמה לי, או 11 או 12, והקצין לא האמין לו, הוא סינן ככה באיזה חוסר אמון את הגיל בחזרה, אבל החליק את זה, כנראה שהשקר היה מספיק כדי לעבור, אבל הוא לא היה מאוד מאוד אמין, וככה החיים שלו ניצלו, והילד הזה, היהודי, חי בקיר כפול, ברוחב של מטר, עם האמא שלו, אחרי שהם נמלטו מהגטו, באורך זמן מטורף, אני לא יודעת איך האמא הזאת החזיקה מעמד ולא התחרפנה. היא לימדה אותו את כל מה שהוא יודע בתוך הקיר הזה של המטר, ואחר כך הם נמלטו משם, והם הצליחו להתאחד עם האבא, וברכבת, שמספר שם את כל הזוועות, ואיך החיים שלו, ככה הוא אומר, היו שווים פחות מחיים של חתול רחוב. ככה הוא אומר. ואני פשוט לא מתפלא שהילד הזה, היום הולך עם העותק של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בארנק שלו. למה הוא הולך עם זה בארנק שלו? כי זאת הפוסט טראומה שלו. הוא, שהחיים שלו היו שווים פחות מחיים של חתול רחוב, ושהיה צריך לחיות שנה בקיר כפול, ועמד מול קנה של קצין נאצי בגיל 9, ורק בזכות שקר החיים שלו ניצלו, הוא מאוד גאה שהוא הביא את חוק כבוד האדם וחירותו, ובשבילו זאת מדינת ישראל.
תשמעי.
ואני חושבת שהוא עשה הרבה טעויות לאורך הדרך, אבל אני לא יכולה שלא לאהוב את הילד הזה, מהפוזיציה של האימא.
אני,
אז גם אם אני חושבת שאנחנו צריכים, רק שנייה, אני אתן עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, גם אם אני חושבת שאנחנו צריכים לתקן הרבה דברים, שהתאבטו פה, ושהיום קובלים את הידיים שלנו, ולא מאפשרים לנו להילחם באויבים שלנו, ואני מתנגדת להם, אני כאימא מבינה שזה תהליך של צמיחה, ושכל תפוצה הביאה את הפוסט טראומה שלה. אתה מבין? אז אני חושבת שזה התהליך הזה שאנחנו עוברים. אז זה לגבי הימין והשמאל שלא יצאו אלטרנטיבה. כי באמת אנחנו רק בונים אותה, וצריך, בעיניי, גם הקדוש ברוך הוא צריך להתייחס לזה בסלחנות. ואנחנו צריכים להציע את האלטרנטיבה מהמקום החיובי, ולא מהמקום המכה של כל אחד מהשבטים.
זה ברור, וזה חשוב מאוד מה שאת אומרת. ותראי, ילד צריך אמא, הוא גם צריך אבא. וכשיש רק אמא, אז זה בעיה. כי הילדים החזקים והרעים והבריונים משתלטים על הילדים החלשים והמסכנים. צריך גם את החסד וגם את הדין. כן? צריך את שני הדברים יחדיו. ואת המינון הנכון שביניהם, ואיך להפעיל את שניהם בצורה מדויקת, אני לא יודע, אבל זה ברור שמה שאת אומר, ברור לחלוטין שמה שאת אומר זה מאוד מאוד נכון, שצריך להתייחס באהבה גדולה, ובהבנה עמוקה, אל כל חלקיה של החברה הישראלית, להוציא כמה שיותר את מימד הכפייה, מתוך מרחב חיינו, על מנת שכל אחד יוכל להתפתח, ולייצר דיאלוג חופשי עם הקבוצה האחרת, ולתרום ולהתרם, ומתוך כך לייצר את אותה סינרגיה הכרחית, על מנת שנוכל ראשית לשרוד ולהתפתח, ובהמשך גם לבשר את בשורתנו, שזה הייעוד של, של כל הסיפור כאן, לעולם כולו. אז אני מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת, את המימד האימהי הזה, של המנהיגות האימהית שאת מדברת עליה, אין ספק שאנחנו חייבים לפתח ולהציע. אבל אני רוצה לחזור לסיפור של אהרון ברק. הסיפור של אהרון ברק יצר אצלך, יפעיל אצלך את הרפלקס האימהי העוטף. את רואה את אהרון ברק, את רואה את הסיפור שלו, ואת רוצה לחבק אותו ולהבין אותו. אני רואה את אהרון ברק, ואני רואה את הילדים בכלובים בעזה, בגללו, בין השאר. אוקיי, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד, מאוד,
כן,
מאוד בוטה וקשה. מאוד מאוד,
מאוד קשה, אוקיי. כן.
עכשיו, תשמעי, אני לא אכנס כרגע, לניסיון להוכיח לך שאני צודק, תאמיני לי שאני יכול להוכיח שאני צודק. איך דבר, אחרי דבר של אהרון ברק, הוביל לזה. אחד ועוד אחד, במתמטיקה אני צודק. ברגש את צודקת, וצריך את שניהם. צריך את שניהם, אוקיי? אז זהו בעצם, הצורך להחזיק את שני הקצוות הללו בו זמנית, גם להישאר מחוברים מציאות במובן האבהי, וגם לחבק ולעטוף ולסלוח ולהכיל במובן האמהי, כלומר, להביא בדיוק את שני הכתבות שהבאנו עכשיו בשיחה הזאת.
אבל בדיוק הנקודה.
לא יכול, אתה לא יכול, אני אסביר, אני אפרט קצת. אתה לא יכול להפקיר, להמשיך ולהפקיר את ילדיך לחמאס. כפי ש...
זה לא מה שאני אומרת, אבל רק חשוב להגיד. אני חושבת שהתיקון הוא,
המשמעות היא, הרי אתה צריך להציב גבולות, ואת הצבת הגבולות עושה האבא, ואתה צריך לחבק, ואת החיבוק עושה האמא, ואתה צריך את שניהם בו זמנית.
רגע, שנייה. קודם כל בוא נפריד בין עולמות רוחניים לעולמות מעשיים, אנחנו מדברים על אנרגיה שיותר אמהית, אנרגיה שיותר אבהית, גברית, אבל זה לאו דווקא מתחבר עם הדמויות עצמה.
אני חולק עלייך, אי אפשר להפריד. אי אפשר להפריד.
אי אפשר מה?
אי אפשר להפריד בין ה...
אוקיי, בסדר. רגע, אני רוצה להגיע לנקודה יותר חשובה מבחינתי, אז אני לא אכנס דקה לדיון הזה. מה שאני רוצה להגיד שזה בדיוק התיקון. התיקון בעיניי הוא לראות את הכשל, זה לא להתעלם מהכשל. כשאני אומרת לך נקודת מבט אמהית, כשאתה רוצה לחנך ילד, אתה לא יכול להתעלם מהקשיים שלו, מהכשלים שלו, כי אחרת יצא לך פרא אדם. אתה חייב לחנך אותו. אז הנקודה היא שאתה רואה את הכשל, אתה רואה את התיקון, אתה מוביל לשם בחוכמה ובאהבה. זה בעיניי. עכשיו, מה זה חוכמה ואהבה? כהורה לפעמים אתה שם גבול, כהורה לפעמים אתה נותן עונש. אבל אני חושבת שהרבה הרבה הרבה ממה שאתה עושה, הוא מורגש בדרך שבה אתה עושה. המקום שממנו אתה פועל, אם אתה פועל בשנאה, חלילה, או שאתה פועל ממקום של רצון להכניע, או ממקום של להוכיח שהצדק איתי, אז זה לא מתקבל טוב. ויש גם מקום לדיאלוגיות, זאת אומרת, אני לא באה למציאות במחשבה שאני יודעת הכל. אני גם חלק מתהליך הגאולה, רק הקדוש ברוך הוא יודע הכל. יש דברים שהאחים שלי, שהם לכאורה משמאל, תכף נדבר על ההבחנה שאני עושה בין ימין לשמאל, שהם אומרים לי, והם צודקים, וצריך רגע לברר את זה, ולהבין מה הדיוק שיש בתוך הדברים שלהם, כי יש להם דיוק בתוך הדברים, לא סתם, הם באו לזה, אז חלק זה, צריך להפריד את העיקר מן התפקל, זה... אז בקיצור זה הדרך, ואני חושבת שזה גם עונה, מתחבר מאוד למה שאתה אמרת, אני חושבת שאנחנו לא סותרים בכלל אחד השני בעניין הזה.
לא,
אנחנו
לא סותרים.
כן. עכשיו, רק
דבר אחד לגבי ימין לשמאל. ברור לי לחלוטין, שהשמאל הוא לא עגלה ריקה, בוודאי שלא השמאל שהקים את המדינה. זאת אומרת, ברור לי שנדרשות היו אנרגיות של כפירה כדי לשוב מן הגלות אל המימד הלאומי. לשוב ולהתקבץ מן המימד הקהילתי דתי אל המימד הלאומי. רק שזה, רק שאלו אנרגיות קיצות מועד, ואם אנחנו עכשיו לא נקים את הקומה האמונית מעל המבנה הלאומי הכפרני ש, ש, שנוצר כאן עד שנות ה-70-80, אז גם הקיום, כלומר לא, אם לא נעבור מהציונות של הקיום לציונות הייעוד, אז גם ציונות הקיום מתפרקת, תתפרק כפי שאנחנו חווים כרגע, תחת לרגלינו.
ופה אני חושבת שבדיוק זאת זה החיבור הנדרש בין משהו לכאורה ימין למשהו לכאורה שמאל. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו קוראים לזה ימין ושמאל, אבל אני חושבת שאם מדברים על אינטליגנציה רוחנית ועל ההפך שלה, המצב של מחלה רוחנית שהוא בעצם ההיפרדות, אז מה שקרה לעם היהודי באלפי שנות גלותו, זה לא רק שהגענו הנה, זה שהוא בעצם קצת התחלק, נפרד לחלקיו, זאת אומרת יש צד בקצה, נקרא לו ביהדות. בסדר, חזרנו?
חזרת, כן.
אוקיי, אז יש צד אחד שרואה ביהדות בעיקר דת, ומבטל את הצד הלאומי שלה, נניח נטורי קרתא, והוא נמצא בצד אחד של הציר, ויש צד שרואה ביהדות רק את הלאומיות שלה, וזה נגיד התפיסה הכנענית, שרואה ביהודים, כנענים, רק לאום, רק לאום, רק זה שאתה נולדת פה ואתה שייך לאדמה הזאת. ואלה תפיסות שבעצם תופסות רק רכיב אחד, מתוך השלם בעיניי היהודי, שהוא החיבור הזה בין דת ולאום. בסדר? אז אני חושבת שמה שקרה לנו ברבות השנים, זה שבעצם הכוחות האלה שנמצאים בצדדים משכו מאוד חזק, כל אחד מהם פיתח את השפה שלו מאוד, כמובן באמצעות מתווכים, כי ברור לך שנטורי קרתא לא משפיעים על המרכז בצורה ישירה, וגם הכנענים לא משפיעים על המרכז בצורה ישירה, אבל יש להם כל מיני תוכני משנה שהם מבינים או לא מבינים.
זה גלים שמשפיעים
משני הכיוונים. הם מושפעים מהתפיסות האלה, והם נורא התחזקו, והשפות שלהם נורא התחזקו, והם בעצם קוראים את המרכז. כל אחד מהם פיתח שפה, אג'נדה, שהיא מאוד מאוד חזקה, שתוקפת את המרכז, והמרכז נשאר ללא שפה. בגלל שהוא התנתק מספינת האם, שזה היהדות. אז הוא לא יודע להגיד, אני גם דת, ואני גם לאום, ואני שייך לקרקע הזאת, והארץ הזאת היא שלי, ואני פה בזכות אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, ולא בזכות השואה, ולא בזכות זה שנתנו לי צ'רטר, לא, אני פה זה שלי, זה מהבורא שלי, קיבלתי בירושה, נולדתי, למקום הזה זה שלי, גם אם לא הייתי פה עכשיו אלפי שנות גלות. וזה מה שקרה, ואני חושבת כאילו הימין והשמאל, זה לא באמת ימין ושמאל קלאסיים, שיש בעולם, וכל אחד מהם ניסה אולי להעתיק אידיאולוגיות, אבל בסוף הם פשוט תפסו קצה אחד של הפיל, ואחד אמר פיל זה חדק, והשני אמר לא, פיל זה רגל, ואנחנו כולנו מדברים בשפה שלהם, במקום להבין מה זה הפיל. אתה מבין? מה זה המהות היותר שלמה הזאת שהיא יהדות? ואני חושבת שזה בעזרת השם התיקון שלנו, כי כמו שאני אומרת, יש אמת בזה שפיל זה חדק, ויש אמת בפיל שזה רגל, אבל אף אחד מהם זה לא הפיל. אנחנו פשוט צריכים למצוא מה זה הדבר הזה ביחד, ויש לנו רק דרך אחת בעיניי, אפרופו הסיפור של עמי ותמי והסימני דרך שהשאירו להם בשביל, וזאת התורה שלנו. אנחנו לא נוכל למצוא את השביל בלי התורה. זה לא משנה אם אתה בן אדם מאמין או לא בן אדם מאמין, בכלל לא חשוב, אתה היהודי, זה הספר המכונן של הזהות שלך, של הלאום שלך, של ההיסטוריה שלך, זה הכל שם. אתה, כמו שבעבר, גם מי שהגיע מהשמאל החילוני והמייסדים של המדינה, היו דבוקים, אחוזים בספר התנך, והוא זה שנתן להם את הכוח, בתורה ובתנך, ככה זה צריך להיות היום. בלי ללכת אחרי השביל הזה, שעם הפירורי לכת, שהוא בעצם התורה שלנו והתנך שלנו, אנחנו עלולים להסתבך מאוד מאוד בניווט.
תראי, קודם כל, אני חשבתי להשקיע רבע שעה על סיפור החיים הפרטי שלך, ודילגנו ישר אל תוך, או 10 דקות, לא יודע כמה זה ייקח, ודילגנו ישר אל המהויות, וזה בעצם מזכיר לי למה אמרתי לך, יאללה בואי נעשה פודקאסט, כי יש עלייך, כמו שאומרים, רואים שהשקעת ממרצך ומזמנך בפיתוח הגות משלך, ומתפיסת עולם קוהרנטית, תענוג לשמוע אותך, אני חייב לומר קצת, מקצת שבחו של אדם בפניו. זה דבר יש כבר...
תודה, אני רק אגיד שזה ממש מחמאה שזה מגיע ממך,
סליחה?
לא, אני אומרת, זה ממש מחמאה שזה מגיע ממך, כי ללא ספק, אתה האדם שלא רק השקיע בלפתח את ההגות שלו, אלא גם נלחם עליה ושילם עליה מחיר מאוד מאוד כבד לאורך השנים, אז תודה.
זה תענוג כש... כמו שאומרים, סכין אחת מתחדדת על חברתה, יש פה דיאלוג... שוב, זה פשוט, ולכן גם צללנו ישר אל תוך השיחה, ולא בזבזנו זמן על ביוגרפיה.
כן.
בכל מקום, זאת באמת שאלה, האם אנחנו נמצאים פה בתהליך של תזה, אנטי תזה, ואיך זה נקרא? סינתזה. כן. או... לא יודע אם זה תזה ואנטי תזה, אלא שתי תזות שונות, או אנחנו נמצאים בתהליך של היפרדות. מצד אחד נראה שאנחנו בתהליך של היפרדות, אבל במחשבה רחבה יותר, כלומר, אין לי ספק שאם הרב קוק, אם הרב אברהם יצחק הכהן קוק היה עכשיו, מה את עושה, מחברת בטריה?
לטלפון? כן, אנחנו... איך אמרת, ציפיתי לרבע שעה של היכרות, אני ציפיתי לזמן מסוים של שיחה, אז עכשיו אני רק אתחבר למתן, זהו זה, סליחה.
אז אנחנו רואים כבר, בסדר, אנחנו בסדר, רק התחלנו, רות.
איפה אבל המאפיה, איפה הלחיים לחיים?
אמרתי לה, כששאלת אותי כמה זמן, כנראה הטיפוס הרבה, הטיפוס הרבה יותר מרובה ממני, אז אמרתי לך, עד שימאס לנו.
כן, לא הבנתי כל כך, אבל בסדר.
רק ככה זה עובד פה.
סבבה, רק התחלנו להתחמם, אתה אומר.
לא, כן, באמת, באמת כמה שמתחשק לנו, אני מצליחה ללכת, תגידי, וגם אני. בכל אופן, אז מצד, אני תוהה לעצמי, מה הרב קוק, הרב קוק הגדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק היה אומר על התקופה שלנו, ובעצם הוא חי בתקופה דומה, עם חלוצים שתלו תפילין לקישוט על הקיר, שזה מזעזע לחשוב, וכל מיני כאלה, כן? והוא ראה את האור שם. ואין לי ספק שאם הוא מסתכל על הדור הזה, הוא היה רואה עוד יותר אור. כלומר, דווקא המלחמות הקשות מעידות על השלבים, אני מקווה, הסופיים של לקראת הסינרגיה, הסינתזה, בין שני הקצוות. כן, החושך הכי גדול הוא החושך שלפני עלות השחר, ובאיזשהו מקום השחר עלה בתוך עזה. בתוך עזה פתאום גילינו את הסינתזה הגדולה. יש לנו שם איזושהי בועה מהעתיד, של מה שהולך להיות עם העם שלנו, אבל הבועה הזאת נמצאת מעבר לגדרות של רצועת עזה כרגע, עם חיילים שם. ככה אני מרגיש בכל אופן, שיש פה איזה שקשוק של הבקבוק עם החברה הישראלית בתוכו, לקראת משהו מאוד מאוד גדול שמתקרב. אינטואיציות, אולי אופטימיות ללא תקנה, איך שלא תגדירי את זה. אגב, אני גם את ה... גם, שלא תבין אותי לא נכון, גם אצלי את הצד האימהי הזה, כן? אני חושב שהתגובה של אותו שמאל קיצוני שמחפש פה את יצירת העם ככל העמים בכל מחיר, וזה בא לידי ביטוי אגב בעיקר אצל, או מי שהוביל את זה, לא מעט היו יוצאי גרמניה, יקס, כן? הם השמאלנים הכי קיצוניים והכי קשים. זה באמת מתוך פחד, כלומר, ראינו מה האנטישמיות הזו עושה לנו כל השנים, בוא נהיה כמוהם, בוא נאמץ את התפיסות הנאורות הללו, כן? בוא נחביא את היהדות שלנו, מתוך פחד, מתוך פחד, בוא ניפטר מהגיבלת הזאת שיצרה את האנטישמיות הנוראה הזאת. איך אמר אהרון ברק? בשבילי מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. אני לא רוצה מדינה יהודית, אני לא רוצה אותם שיחזירו אותי לקיר. אני מבין את זה. זה לא שאני לא מבין מאיפה זה.
הוא אמר את זה, אני שמעתי אותו עוד דברים אחרים.
הוא אמר, המדינה היהודית נגמרת בלוד, בשדה התעופה. ברגע שנחת פה יהודי, אין יותר מדינה יהודית, מדינת כל אזרחיה. הוא רוצה להפוך אותנו, אשכרה, למדינת כל אזרחיה. זאת שמכל החוקים שבגץ ביטל, אולי 3/4 מהם, היו חוקים שהליכוד ניסה להעביר על מנת להיפטר מהמהגרים, שזה זוועה אמיתית מה שקורה, בדרום תל אביב וכו'. מה שהכי הציק לבגץ ודאג באופן קונסיסטנטי, לבטל בזה אחר זה, את החוקים שהביא יריב לוין וחבריו בליכוז.
זה המסתננים, לא המהגרים, המסתננים אני חושבת.
המסתננים, כן, ההגירה הבלתי חוקית, כן, המסתננים. כן. למה? כי הוא רוצה אותם. הוא רוצה לחסל פה את היהדות, את מדינת ישראל כמדינה יהודית, בצורה ביולוגית, אוקיי? למה? כי תראי מה זה עשה לנו הזהות הזאת. תקע אותי, שמה אותי כילד בן 9 מול הקצין הנאצי, לא רוצה יותר. בשבילו זה הפתרון.
אז אני תוהה.
במובן מסוים, אני רוצה להיות מובן במה שאני אומר פה עכשיו. דרך מה שהם עשו לאהרון ברק, והסריטה העמוקה הזו שהביאה אותו לעשות לנו את מה שהוא עושה, הם ניצחו, הם הצליחו.
האם שם? לא, חס ושלום.
כן.
זה טיפה, אני לא... אני
רוצה להיות מובן, אני רוצה להיות מובן. אני לא מאשים אותו שהוא נאצי.
לא, חס ושלום. לא
העליתי על דעתי. הצלחת לייצר כאן, גלי ההדף של הדבר הזה יצרו כאן פחד כזה שבעצם במובן הרוחני מוביל לאותה תוצאה, בוא ניפטר מהיהדות, לא מהיהודים.
אבל אני לא בטוחה שככה הוא רואה את זה, אני חושבת שהוא, אני לא מנחית לאהרון ברק, בסדר? אז אני רק מדברת ממש מהגיגי ליבי, אין לי מושג.
אני גם לא מדבר עליו. אני מדבר עליו.
כן, אבל אני חושבת שכל קבוצה...
כשיגאל טומארקין, הפסל המפורסם שקיבל את פרס ישראל, זה שהקים את האנדרטה לזכר השואה, הפירמידה ההפוכה המוזרה הזאת בכיכר רבין, כן? אז כשהוא אמר שכשהוא רואה את החרדים, הוא מבין את הנאצים. את יכולה להבין את זה? גם כן יהיה כדרך אגב. את יכולה להבין?
אז עוד פעם, תראה.
יש אותו אנטישמיות עמוקה פה?
אבל עוד פעם, אני אגיד לך משהו, אני חושבת שיש פה איזה... אני אגיד משהו על אהרון ברק, ואז אני אענה לשאלה שלך. קודם כל לגבי אהרון ברק, למרות שאני לא מומחית אליו, אבל ככה נראה לי שזה לא ניסיון להיפטר מהיהדות שלו, אלא זה ככה הוא מבין את היהדות שלו. ככה הוא מבין אותה. כמו שאתה מבין משהו מסוים, ואני מבינה משהו מסוים, ומישהו אחר מבין משהו מסוים. עכשיו, האם יש מקרי קיצון שבאמת לא נכנסים לתיאוריה, לא נכנסים למודל, ואולי הם מושפעים מכל מיני דברים, לא יודעת מה, לאו דווקא בריאים, אז כן, יכול להיות שזאת אפילו הדוגמה שאתה אמרת, אני לא יודעת, אני לא מכירה את הפרסונה מספיק טוב, אבל אני לא רוצה לבנות את התיאוריה שלי דווקא רק מהפרסונה הספציפית הזאת, אלא אני רוצה להסתכל על סדרת העם הרחבה. וסדרת העם הרחבה זה אנשים שלא משנה אם הם יקים או מרוקאים או פולנים או טוניסאים או אתיופים או רוסים, לא משנה בכלל מאיזה תפוצה הם עלו, בסוף הם יהודים. והם הביאו מכל התפוצות, בתהליך קיבוץ הזה, שהקדוש ברוך הוא כנראה רצה שאנחנו נקבץ את כל הטעמים ואת כל התרבויות ואת כל הדעות ואת כל ההשכלות מהעולם. קיבץ אותם לפה, ועכשיו זה במאבק. עכשיו, דרך אחת להסתכל על זה, באמת זאת הדרך של הרב קוק, של תזה, אנטיתזה וסינתזה, זה מודל אחד, שאני פשוט לא מכירה מספיק, אני רק עכשיו התחלתי ללמוד הרב קוק, אז אני לא רוצה להתייחס אליו, כי אני ממש מרגישה ברורה בעניין הזה. אבל הבנתי שאני חייבת ללמוד אותו, כי...
אני מבין בין השיטים שהקטע שלך, השנב שלך אל תוך היהדות היה חב"ד, נכון?
נכון, אז אני בדיוק רוצה להתייחס למודל החסידי. שאני חושב, המודל החסידי הוא בעיניי מאוד מדויק לסיטואציה, כי יש לך את קו הימין שזה קו החסד, יש לך את קו השמאל שזה קו הגבורה, ויש לך את קו האמצע שזה התפארת. והתפארת היא בעצם התכללות של הדעות והעמדות של שני הקווים האלה, והיא פשוט יותר גבוהה מהם, ולמה היא תפארת ולמה היא מפוארת? היא מפוארת כי היא כלולה מכל הגוונים. ואני חושבת שזה המודל של עם ישראל, ואז גם כמו שאתה אמרת, יש בי גם קצת את הצד האמהי, ברור, גם בי יש את הצד האבהי, כי בכל מידה בחסידות יש התכללות של המידות האחרות, אבל יש דומיננטיות לתכונה מסוימת. ואני חושבת שזה מה שהייתי רוצה לראות אצלנו, ולתחושתי, צריך עוד פעם, מהמקום הקטן שלי, של בן אדם שחי פה ועובר את התהליכים בעצמו, אז כמה אתה כבר יכול לראות מבחוץ ולהמשיג את זה, אבל לתחושתי זה גם מה שאנחנו עוברים, שבסוף יש התכללות של העם, וגם אם אתה לוקח את השבטים, אז פתאום החילוני מבין שהוא לא רק כלכלה וצבא, אלא מבין שהוא גם רוח ודת, והחרדי מבין שהוא לא רק רוח ודת ותורה, הוא מבין שהוא גם חייב כלכלה וצבא, ומי ששמר עד היום על האדמה מבין שהוא לא יכול להישאר רק בתוך הסרט של האדמה שלו, אלא חייב לצאת ולהיות בהתכללות עם אחרים, והשבט המסורתי שאני באה ממנו ואני גדלתי בו ואני עדיין אוחזת בו, מבין שגם למסורתיות יש תפקיד, והתפקיד שלה זה לא רק להיות איזה קולט הברקים או הרעמים של הקצוות, אלא היא צריכה לגלות קצת יותר תוקף ויותר גבורה ולהגיד את מה שיש לה להגיד. וכל אחד פה עובר את התהליכים שלו, חלק צריכים להחליש, חלק צריכים להגביר, חלק צריכים, יש לנו כל מיני דברים, אבל בסוף זה התהליך של להפוך את כל המרכיבים האלה לעם אחד בעיניי. וזהו, זה כמו שאמרת.
אני מקשיב לך, ואולי בזה נסיים, לא כי אני לא רוצה להמשיך, ואולי גם את, ואולי גם לא כי את לא רוצה להמשיך, אלא כי יש תמיד איזשהו סף של יכולת ההקשבה של הציבור. כן, אבל אני רוצה לומר לך שהדברים שאומרת עכשיו מאוד מתיישבים על ליבי. אני חשתי את מימד התפארת הזו, עד היום הייתי אומר פעמיים בחיי, אוקיי? כלומר, מימד ההתקללות הזו, כן? של כל המידות ושל כל הקצוות וכו'. הפעם הראשונה הייתה כשהייתי בן 5, ילד במקלט של הבית המשותף הישן ברחובות שבו גרתי. היינו המשפחה הדתית היחידה, ומהטרנזיסטורים, אני לא יודע אם זה היה בדיוק במקלט, אבל שם, במלחמת ששת הימים, נשמעה פתאום הקריאה הר הבית בידינו, של מוטה גור, אוקיי? ואני זוכר את העם כולו, שהיה חילוני לא פחות מאשר היום, ובעצם הרבה יותר מבחינת האחוזים, היום זה הרבה יותר דתי אפשר לומר, או אמוני מאשר אז, מתאחד יחדיו סביב התפארת הזאת, סביב התפארת האמונית הזאת, התחושה של ימות המשיח שפרצו ובאו עלינו, התחושה התנכית הזאת, אם את זוכרת, הרבה מאוד שירים לבית המקדש, צצו אז פתאום, אריק לוי, אריק לוי, גם כן יהיה כדרך אגב, ממש לא ימני, שר לבית המקדש, אם בהר חצב תאה, יורם גאון בוודאי, נעמי שמר בוודאי, זה היה קצר מועד, אבל המציאות הזאת אחזה לרגע בכולנו, ואני רוצה רגע לעבור מסך, אני מקווה שימשיכו לראות אותי, למרות שאני קורא ממסך אחר, הראל תגיד לי אם אני, רואים אותי? אני בדיוק קצת, אני עובד על הספר שלי, ואני משלב בו בין השאר, פשוט עבדתי כרגע ממש, זה מדהים. באותם רגעים כתב אליהו עמיקם, שהיה לו טור קבוע בידיעות אחרונות, ממש למחרת, שחרור העיר, בשמיני ליולי 1967, הוא כתב ככה, הוא אמר, כתב, השעה הגדולה כופה עלינו גדולה, כותב, אם נענה, ייטב לנו הארץ תשקוט ותפרח, ירושלים תחזור לתפארתה, להיות העיר כלילת יופי, מסוס לכל הארץ. זה כותב בעל טור בידיעות אחרונות, היום זה לא היה עובר, בספק אם זה היה עובר במקור ראשון, המילים הללו, 1967, ידיעות אחרונות. אז אומר, אם נענה וכן הלאה, אז יבין העולם את הגיונם הנסתר של תהליכים היסטוריים, המתבטאים לפעמים בנוסחאות מופלאות ובלתי מובנות, כמו זו למשל. מהי הנוסחה שעליה הוא מדבר שקורית פה כרגע? ואז הוא מצטט. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הכוונה, הוא ממשיך, אינה לירושלים של חוסיין, אלא לירושלים של מלכנו דוד, שלנו, ובנו תלוי הדבר, אם הוא יסתיים בברכה או בכללה חלילה. כי אם ירח לבבינו מפני שומרי חורבנה של ירושלים, אם נבגוד בירושלים ותישאר כבולה בידי שומרי החורבן, שימי לב איזו נבואה, של בעל טור בידיעות אחרונות, 1967, אם נבגוד בירושלים, והיא תישאר כבולה בידי שומרי החורבן, עיירה מזרחית מזוהמת, מקום קבורה ולא מקור חיים, אנחנו נשלם את מחיר החורבן, הוא מוסיף ואומר, כפי ששילמנו אותו מאז חורבנה, ושוב נהיה יהודי חסות, ושוב ישפך דם יהודי, ושוב נגיש תלונות למושבי לצים, הוא מתכוון לאום, ומקץ שנים אחדות שוב נאלץ לקום, ולהקיז מדמנו עם דמו של האויב, עיני כל ישראל נשואות אלינו, אל נאכזב אותם, אל נבגוד בירושלים, לבל נשלם שנית את מחיר הבגידה, אל נהפוך את כ"ח באייר לתשעה באב. אז כך כותב, ממש למחרת שחרור ירושלים, אליהו עמיקם, בידיעות אחרונות. מדהים, פשוט מדהים. הרגע הזה של התפארה, הוא ביקש, הרגע התנ"כי הזה הוא ביקש להאחז בו, הוא מזכיר לי קצת את עצמי, כיצד ניסיתי להאחז בהפוך על הפוך ברגע התנ"כי הזה של השביעי באוקטובר, ולצעוק, אל תיתנו לזה לברוח, תשתמשו בזה נכון. אז זה היה הרגע הראשון, כילד בן 5, שחשתי את, את מימד התפארת המאחד והמתכלל הזה שדיברת עליו. הרגע השני היה שנים רבות אחר כך, לקראת מועד א' של הבחירות, שכמה בלם לכנסת ה-21, כן, כשזהות התמודדה, איזה, כן, זה, איזה שנה זה? 2019, נכון? 2019. שבוע לפני הבחירות, כשעשינו כנס בהנגר 11 בתל אביב, הגיעו 3,000 איש בקריאה של רגע, מכל קצות הקשת, ישבה מקועקעת, אולי הרי יקרין לנו תמונה, ישבה מקועקעת משנקין לצד חרדים מבני ברק, ככה, אוקיי?
מרגש.
כן, אני אראה לך תכף תמונה, והרגשתי את זה שם גם כן. כלומר, יש לנו, רות, את הנוסחה, היא חמקמקה, היא לא תמיד, לא תמיד אני מצליח לאחז בה וכן הלאה, צריך לחזור ולאחז בה, יש לנו את הנוסחה כיצד לייצר את התפארת הזאת, ואני מאמין שנצליח לייצר אותה שוב, אני משוכנע בזה, כי אין לנו ברירה אחרת.
בעזרת השם, ללא ספק, ואני רוצה להגיד לך משהו על הטור שהקראת, שהתחיל בהתרגשות והתלהבות מאוד גדולה מהתחילת הרגע שזה דורר בי, ואחר כך החמצה, תחושת החמצה וכאב לד מאוד גדול, שהנתיבות שלום כותב על, על הבארות שחפר יצחק, נכון? הוא כתוב שהוא חפר את הבארות שבעצם חפר אברהם אביו, וסתמו אותם הפלישתים. אז הוא שואל, למה יצחק צריך לחפור את הבארות האלה, ולמה אחרי שיצחק חופר אותם, אז לא באו וסתמו אותם עוד פעם הפלישתים? כאילו, מה הרעיון לחפור את אותם בארות שכבר סתמו, ומה השתנה? שכשיצחק חופר, אז יעקב אבינו לא מתמודד עם הסיפור הזה יותר. אז הוא מסביר שאברהם אבינו, הוא חפר את הבארות במידת החסד, במידת האהבה, שהביטוי הפנימי שלה זה אהבה, וזאת הייתה העבודה שלו, עבודת האהבה, ובאמת באו וסתמו אותם הפלישתים, ויצחק אבינו, הוא יצג את מידת הגבורה, ואת קו הגבורה והביטוי של היראה, ואחרי שהוא חופר, אז בעצם יש את התיקון של שתי המידות, יש את המידה של האהבה, שחפרה פעם אחת, ויש את המידה של היראה שחפרה פעם אחת, ולכן יעקב אבינו מקבל בתורשה את שתי המידות האלה מתוקנות. והוא שכלול בשתי המידות האלה לא צריך להמשיך לתקן. וזה גרם לי לחשוב על זה שאנחנו הקמנו את המדינה שלנו בהמון אהבה והתלהבות, ובמידה מסוימת של חסד, וחסד, גם חסד שעשה איתנו השם, וגם חסד שאנחנו הפעלנו, ואחד התכונות של החסד זה שאין לו גבול, אין לו גבול, אז גם את הגבול של עצמו הוא מאבד, אתה מבין? הוא לא יודע מתי להגיד עד כאן ולחתוך, כי חסד לא חותך, חסד זה זרימה אינסופית של שפע. אז באו הפלישתים, וסתמו לנו את הבארי שלנו, את הבארות שלנו, מה שקרה בבארי זה הסתימה של הבארות שאנחנו בנינו באהבה, ועכשיו אנחנו חופרים אותם עוד פעם, אנחנו חופרים אותם בגבורה אילאית, ומתוך תחושה של יראה, ובדמעות ובדם, ואנחנו לא נוותר עליהם יותר, וזה תהיה התיקון של מידת התפארת. אז אני מאמינה שבעזרת השם, בארי לא תיפול שנית. בארי לא תיפול שנית, וזה סמל ישראל.
אגב, לבאר הזאת, סיפרתי על רחובות, ויקרא שמה, רחובות, נכון?
נכון.
הרחיב השם לנו, מכל מקום. יש לך את התמונה הרי? אתה מחפש עוד? עוד לא מצאת? תראה, תראה את התמונה רק שנזכר מה... הנה, הנה, תראה אותה. כי זו תמונה שצריך... שצריך לחקוק בזיכרוננו, אנחנו, כשאני מדבר על עצמי, אני מדבר על תנועת זהות, הנה, זה הכנס שעליו אני מדבר.
וואו.
כן. זה כנס מעכשיו לעכשיו, שתביני, אנשים הגיעו מכל קצות הארץ ומילאו אולם של 3,000 איש בתוך, בהודעה של מעכשיו לעכשיו. הם לא האמינו שמה באולם, שאנחנו, כשהתקשרנו לשאול עם פנוי, הם אמרו, מתקשרים, משריינים אצלנו מקום, שנה, שנתיים מראש, מאיפה תביא אנשים תוך שבוע? אז הנה, זה היה, אלו היו האנרגיות, ובאמת, הסוג האנשים שישבו שם, זה בדיוק מה שתיארתי עכשיו, ו... אנחנו נחפור שוב את הבאר הזאת, ונגיע למים, והיא לא תיסתם שוב, בעזרת השם. תודה רבה לך. רות, היה תענוג לדבר איתך.
תודה, תודה על ההזדמנות, וממש העונג כולו שלי, ובעזרת השם, נזכה לראות את זה, תחתוב נראה ונגלה.
אמן, אמן, להתראות.